الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, חג בשבט, חג ג' בשבט תשפ"ב, מסכת מועד קטן, דף י' ג'. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהרע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את תלמוד תורתנו בתורה שבעל פה במסגרת הדף היומי, הרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שיעור דפינו היומי, הציימנו ללמוד את דף י"ב במסכת מועד קטן. כאמור, בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות הדף שלמדנו אתמול, דף י"ב במסכת מועד קטן, וכעת נשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, האם מותר ליתן כלים לכובס הנוכרי כשיחפשנו בשבת ומדוע? והתשובה לרש"י, מותר כי לא ניכר שזה כלים של יהודי, בגדים של יהודי, ותוספות מתירים אפילו בניכרים שהם של יהודי. שאלה שנייה, מהו מדיירין והאם מותר לעשותו בשבת? והתשובה, בהמה המזבלת שדה בגלליה ואסור להביאה בשבת, אבל אם באה מאליה מותר. שאלה שלישית, מה הפירוש הלכות מועד כהלכות קוטים? מסביר רש"י, כשם שקוטים מקיימים רק מצוות שהחזיקו בהם, ואין לנו לומר כשם שמקיימים מצוות אילו גם מקיימים אחרות. כך בהלכות חול המועד אין לדמות הלכה להלכה. שאלה רביעית, האם מותר בחול המועד לעשות שיחר חדש כשיש לו ישן? והתשובה, מחלוקת הנקמה ורבי יוסי בר יהודה, אם מותר להערים. שאלה חמישית, באילו דברים אין משום בישולי נוכרים, ומי צריך להחמיר אפילו בהם? והתשובה, כל שנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי נוכרים. ואדם חשוב, יש לו להיזהר אפילו באילו. והשאלה האחרונה על דף י' ב' הייתה, על איזו מלאכה כילל הבאי הייתה עושה אותה בכל המועד? והתשובה, קוצץ דקל, ואין צריך אלא לנסורת של העץ. אלה, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה עוד אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' ב' במסכת מועד קטן. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חג בשבט, חג ג' בשבט תשפ"ב, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת מועד קטן. הדף החותם בסייעת הדשמיא את הפרק השני במסכת מועד קטן. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ב' עמוד ב', מן המשנה המצויה 8 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה דנה אודות מלאכת דבר העבד בכל המועד. אומרת המשנה, מכניס אדם פירותיו במועד למקום המשתמר מפני הגנבים, אם חפץ בכך, וכן שולה, מעלה ומוציא פשטנו מן המשרה, המים שהפשטן שורה בהם, כדי להתרקח שיהיה נוח לקודשו ולא יישבר בקטישה. בתחילה שורים את גבולי הפשטן במים עד שיתרקחו, ואחר כך מייבשים אותם בתנור, ולאחר מכן מקים עליהם כדי לעשות מהם חוטים, כך מסביר התפארת ישראל. אז אם כן, שולה מעלה ומוציא את פשטנו מן המשרה, בשביל שלא תובד, שאם ישאה במים יותר מדי, עלולו להרכיב או להיגנב. ובלבד שלא יכוון את מלאכתו במועד, כל מה שהותרו מלאכות האלו ושאר מלאכות של דבר העבד, ובתנאי שלא ישאה את המלאכה בכוונה עד המועד, דהיינו, שהיה לו פנאי לעשותה קודם לכן ולא עשה. וכולן כל אותן המלאכות שהתירו במועד משום דבר העבד, אם כיוונו לעשות את מלאכתן במועד, יובדו, אסור ליהנות מהם. זוהי המשנה שלנו בדף י"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמותר להכניס את הפירות במועד מפני הגנבים, מביאה הגמרא ברייתא שמוסיפה על הדין הזה. תנא שנינו בברייתא, ובלבד שיכניסם בצינה לתוך ביתו, שאם יעשה הדבר בפרסיה, עלול לצאת מזה מכשול. שבני אדם יסברו שמותר הדבר לכתחילה, וישעו את מלאכתם בכוונה לכל המועד. מביאה הגמרא מעשה בעניין עשיית מלאכה בצינה במועד. רב יוסף אבל הקשורי, היו לו קורות עץ שהיו מונחות במועד במקום שחשש שיגנבו, הילינו ביממה, הכניסם רב יוסף ביום למקום המשתמר. אמר לאביי תלמידו לרב יוסף, ועתניא ראשנינו בברייתא שהובא להיל, ובלבד שיכניסם בצינה לתוך ביתו, והיה לך להמתין עד הלילה להכניסם בצינה, ומדוע הכנסתם בפרסיה באמצע היום? אמר להישיב רב יוסף לאביי, צינה דעני יממה הוא, צנעת קורות אילו, דהיינו הכנסתם בלילה, הרי הוא כמו הכנסתם ביום, כמעט דבללה באו גברי יתירי, מפני שבלילה צריכים יותר אנשים מביום בשביל להכניסם, לפי שהראייה בלילה קשה יותר, וגם באו מדרוכי דנורה, צריכים גם אבוקות של אש להעיר את החשיכה, ואם כן גם בלילה, אף שמילתא יש כל הדבר כמו ביום, ואם אין אתה מתירו להכניסם אלא בצינה, נמצא שלא יוכל להכניסם כלל, לפיכך באופן זה מותר להכניסם גם ביום. אומרת הגמרא, ועוד שנינו במשנה, ושולה פשתנו מן המשרה, מעלה ומוציא פשתנו מן המשרה, המים שהפשתן שורה בהם, כדי להתרקח, שיהיה נוח לקודשו ולא יישבר בקטישה, בשביל שלא תובד שאם יישאה במים יותר מדי, עלולו להרכיב או להיגנב. ובלבד שלא יכוון את מלאכתו במועד, כל מה שאותרו מלאכות אלו ושאר מלאכות של דבר העבד, ובתנאי שלא ישאה את המלאכה בכוונה עד המועד, עד חול המועד, דהיינו שהיה לו פנאי לעשותה קודם לכן, ולא עשה. וכולן, כל אותן המלאכות שהתירו במועד משום דבר העבד, אם כיוונו לעשות את מלאכתן במועד, יובדו, אסור ליהנות מהם. מסתפקת הגמרא אם כנסו רק את האדם עצמו שכיוון את מלאכתו למועד, או גם את בניו שירשו ממנו. באי מיני רבי ירמיה מרבי זיירא. שאל רבי ירמיה את רבי זיירא, אם כיוון אדם מלאכתו לעשותה במועד ומת, מה הדין לגבי כך שיכנסו בית דין את בניו אחריו, שאף הם יהיו אסורים ליהנות מאותה המלאכה? מבארת הגמרא שאף שכבר נסתפקו בשאלה כיוצא בזו במקומות אחרים, יש להסתפק גם כאן, משום שיש לחלק בין הדברים. ותחילה מבארת הגמרא מדוע אין לפשוט מהספק לגבי בחור בהמה שקדושו, ואסור ליהנות ממנו, ויש לתנו לכהן, והכהן אסור לאוכלו במקומו, אלא שוחתו בעזרה ומקריבו כדין קודשים קלים ואוכלת בשרו. שהרי בחור אדם הוא בהמה טהורה או חמור, קדושו ואסור ליהנות ממנו אפילו בזמן הזה, כנאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק ב', קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה ליהו, ומצווה זו היא זכר למכת בחורות. כאמור, ויהרוג השם כל בחור בארץ מצרים מבחור אדם ועד בחור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בחור בנה יבדה. ומי שיש לו בחור בהמה טהורה נותנו לכהן, והכהן מקריבו למזבח ובשרו נאכל לכהן. ובחור אדם פדיונו חמישה סלעים שנותנם לכהן, ובחור חמור פדיונו בסה. אמנם אם נפל בו מום בבחור הבהמה הטהורה, מותר לאוכלו במקומו, אבל אסור לכהן לעשות בו מום בידיים. ואם עבר ועשה, כנסו חכמים שלא ישחטו ולא ייהנה ממנו. ונסתפקה הגמרא במסכת בחורות בדף למד, האם כנסו באופן זה גם את בנו אחריו שלא יהנה מאותה בהמה. מבארת הגמרא, אם תרצה לומר, שבכהן שצרם אוזן בחור, חתך מעט את אוזן בחור בהמתו ועשה במום, יש לפשוט שכנסו את בנו אחריו, עדיין אין להוכיח משם לפשוט גם את הספק כאן במכוון מלאכתו במועד, משום שייתכן שדווקא בצרם אוזן בחור החמירו משום דאיסורא דאורייתא. יש איסור מן התורה לצרום את אוזנו. אולם המכוון מלאכתו לעשותה במועד, שאין במלאכה שעושה איסור תורה, שהרי מלאכת דבר העבד היא שמותר לעשותה במועד, אלא שעשרו החכמים כשכיוון לעשותה במועד ואמרו שתובד, ייתכן שלא יחמירו כל כך לקנוס גם את בנו. ממשיכה הגמרא לבאר שכמו כן אין לפשוט את ספיקו של רבי ירמיה מספק דומה שנסתפקה בו הגמרא במסכת גיטין בדף מ"ד, לגבי המוכר עבד כנעני שלו לנוכרי, שאסור לעשות כן. וטעם האיסור, שכיוון שמה לעבד וטבה לשם עבדות, חייבו במצוות כאישה. וכשמוכר אותו לנוכרי הוא מבטלו מן המצוות, שביותו בבית הגוי אינו מניחו לקיים מצוות. ואם עבר ומחר את העבד כנעני לגוי, כנסו חכמים שייצא העבד לחירות, כלומר שאם ברח העבד מהנוכרי, אין הישראל שמחרו רשאי לחזור ולהשתעבד בו, וכן כנסו שיבדנו מיד הנוכרי ולא ישתעבד בו. ומסתפקת שם הגמרא, במחר עבדו ומת, אם כנסו גם את בנו שאסור להשתעבד בו אם ברח, או לא כנסו. אומרת הגמרא, וכן אפילו אם תמצא לומר, גם אם תרצה לומר, שבמחר את עבדו לעובד כוכבים ומת, יש לפשוט שכנסו גם את בנו אחריו, עדיין אין לפשוט שגם במכוון מלאכתו לעשותה במועד כונסים את בנו, משום שבמוכר עבדו לנוכרי כל יום, בכל יום ויום, מפקלי המוכר ממצוות. מפקיע המוכר את העבד כנעני שלו, ומפקיע את העבד מן המצוות שהוא חייב בהם כאישה, וביותו אצל הנוכרי אינו מקיימם, וייתכן שמפני דבר זה יחמירו חכמים וכנסו גם את בנו של המוכר. אבל לך במכוון מלאכתו לעשותה במועד שאין טעם חומרה זו, יש להסתפק מים, מה הדין של בנו במלאכה הזו? האם גברה כניס רבנן ועליתי? האם את האדם שכיוון לעשות את המלאכה במועד כנסו חכמים, והרי הוא איננו שהרי הוא מת, ואת בנו לא כנסו רבנן ויהיה מותר לו ליהנות מהמלאכה? או דיל מה שמה יש לומר, ממונה כניס רבנן. את המלאכה עצמה שכיוון לעשותה במועד כנסו חכמים שלא ייהנו ממנה. והייתי, והרי המלאכה קיימת גם לאחר מיטת האב, ולכן גם לבן יהיה אסור ליהנות ממנה. אמר לישיב רבי זירא לרבי ירמיה, את הניתוע שנינו זאת במשנה במסכת שביעית פרק ד' משנה ב'. שדה שנתקפצה, שנטלו את קוציה בשביעית, אף על פי שעשה איסור, שהרי אחת מהמצוות שצפתה התורה בשנת השמיטה לשבות מעבודות הקרקע, שנאמר שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, מהתורה אסורות המלאכות הללו. חרישה, זריעה, קצירה, זמירה, זמירה זה קציצת ענפים יבישים באילן המסייעים לצמיחתו, ובצירה. גם קצירה ובצירה אסורות הן באופן שקוצר לצורך ניקוי הקרקע, וכן בבצירה שבוצר כדי לסייע לגידול האילן. ושאר המלאכות אסורות רק מדברי סופרים, כמבואר לאל בדף ג'. לדעת רש"י במסכת בכורות ובמסכת גיטין, וכן לדעת התוספות. בדיבור המתחיל, נתייבה, נתקפצה הוא איסור דרבנן שנוטל את הקוצים שאינם מחוברים לקרקע. אז נאמר במשנה במסכת שביעית, שדה שנתקפצה שנטלו את קוציה בשביעית, אף על פי שעשה איסור מכל מקום תזרה למוצאי שביעית, מותר לזרוע את השדה במוצאי שמיטה, ולא כנסו שלא ייהנה מהאיסור שעבר, אבל אם נתייבה, נזדבלה על ידי שהוליך זבל לשדה, בעגלות וזיבלה בידיים, או נדיירה, נזדבלה על ידי שהכניס בה בהמות וזיבלוה בגלליהם, לא תזרה למוצאי שביעית מפני שכנסו חכמים. ואף שמלאכות אלו אינן אסורות אלא מדי רבנן, החמירו בהם חכמים משום שהן מלאכות הנעשות בקרקע, מה שאין כן הסרת הקוצים מהשדה, אינה עבודה בקרקע. משום שאינה מכינה את הקרקע לזריעה אלא רק לחרישה. מה שאין כן זיבול. ואמר רבי יוסי בר חנינא על הדין הזה נקטינן מקובל בידינו מרבותינו, שהטיבה בשביעית ומת בנו זורעה, כלומר שלא כנסו את בנו תחתיו. מוכיח רבי זירא מזה אלמא מוכח דלדידי לאדם עצמו כנסו רבנן. לברי לא כנסו רבנן. החנמי, כמו כן כאן, אם כיוון לעשות מלאכתו במועד ומת, יש לפשוט דלדידי כנסו רבנן, את עושה המלאכה שלא כדין, כנסו חכמים. לברי לא כנסו רבנן. את הבן שלו, היורש אותו, לא כנסו חכמים. מביאה הגמרת דין נוסף שאין כונסים בו את בנו, אמר רבי נקטינן מקובל בידינו מרבותינו שאם תימא אדם, תערותיו של חברו כגון שתימא תרומתו של כהן וכעת אינו יכול לאוכלה, שתרומה נאחדת לכהן רק שהיא תאורה, ומת אותו אדם שתימא לא כנסו בנו אחריו לשלם את הנזק, אלא רק את אותו אדם עצמו כנסו לשלם. מה הייתה? מה הייתה? הזק שאינו ניכר לא שמי הזק. הזק באופן שהדבר קיים לפנינו כמות שהיה ולא נשתנה, לא חשוב הזק לחייב את המזיק מן התורה. ואף המתמא תערות הזק שאינו ניכר הוא. שהרי התארות מונחות לפנינו כמות שהיו ולא נשתנו, ולכן מצד הדין היה צריך להיות פטור, אלא שחכמים כנסו לשלם כדי שלא יהיה כל אחד הולך, ומתמא תארותיו של חברו ואומר פטור אני. ולפיכך לדידי למתמא עצמו כנסו רבנן, אבל לברי לא כנסו רבנן. את הבן לא כנסו. והבאי מוסיף שאפילו אם נפסוק בספקות הקודמים שכנסו את בנו, מכל מקום בנידון הזה ברור שלא כנסו את בנו, והטעם משום שכאן מעיקר הדין גם האב פטור, מפני שהזק שאינו ניכר אינו חשוב הזק. לחייב מן התורה, כך מסביר הריטב"א. והוסיף הריטב"א ואמר שהבאי בא להשמיענו עוד שלהלכה הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק. ואת המחלוקת עם הזק שאינו ניכר שמי הזק או לא, מצינו במסכת גיטין בדף נ"ג שנחלקו חזקיה ורבי יוחנן. לדעת חזקיה שמי הזק וחייב מן התורה, לדעת רבי יוחנן לא שמי הזק, אלא כנס הוא שכנסו חכמים את המזיק במזיד בהזק שאינו ניכר לשלם, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ומתמא תערותיו של חברו, ואומר פטור אני. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף י' ג' עמוד א'. המשנה שלפנינו מבארת שאסור לקנות ולמכור במועד אלא לצורך המועד. אומרת המשנה, אין לוקחין, אין קונים במועד בתים, עבדים ובהמה אלא לצורך המועד, שהלוקח צריך להם במועד כגון בית לדור בו, עבד לשמשו ובהמה לשחיטה. ואף שאינו לצורך המועד אלא לקונה בלבד, ואילו למוכר אין בכך צורך למועד, מכל מקום מותר. ממשיכה המשנה ואומרת, או שקונה את הבתים והעבדים והבהמה לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. הוא צריך למעות להוצאות יום טוב, ולאו דווקא שאין לו מה לאכול, אלא גם אם יש לו ומוכר כדי שיהיו לו מעות בהרווחה, ויוציא לצורך יום טוב יותר ממה שדרכו להוציא בחול, מותר, כך פוסק השולחן ערוך באור החיים, סימן תף קוף למתת, סעיף ד'. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף י' ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. נתבהר במשנה שאדם שאין לו מה לאכול, מותר לו למכור אף דברים שאסור למוכרם במועד, ומותר לקנות ממנו. דנה הגמרא, האם מותר גם לבעל הבית להמציא מלאכה בכל המועד, לצורך פועל שאין לו מה לאכול? באי מיני רבא מרב נחמן, שאל ממנו רבא את רב נחמן, שכר פעולה לשכור פועל שיעשה מלאכה במועד באופן שאין לו לפועל מה יאכל, ויוכל במעות שמשתכר לקנות לו את צורכי המועד, מהו, האם מותר הדבר או לא? ובפירוש המיוחס לרשי וכן ברתווה, מסבירים שהספק אם מותר לבעל הבית להמציא מלאכה לפועל, אבל לפועל עצמו פשוט שמותר לו להזכיר את עצמו, כגון אצל גוי. והנימוקי יוסף בייר שהספק על הפועל, אם מותר לו להזכיר את עצמו ולעשות מלאכה לצורכי אכילה. לרבה הסתפק בדבר משום שדין זה אינו דומה למה ששנינו במשנה שהותר לאדם לקנות ולעסוק במקח וממכר בכל המועד, אף שהוא רק לצורך המוכר שאין לו מה שיוכל. לפי ששם המוכר עוסק בדבר שלו שהוא צורך המועד, והקונה מסייע לו, מה שאין כן כאן, הפועל עוסק בדבר של אחרים, ובאופן זה נראה שמחלל את המועדות יותר מהיכן שעושה לעצמו, ועוד שמקח וממכר אינו מלאכה, ועשו רק משום גזירה, אומר המכתם. וכאן הפועל עושה מלאכה. רוצה רב נחמן לפשוט את הספק מהמשנה. אמר לרב נחמן לרבה, תנינה, שנינו במשנתנו שלוקחים דברים לצורך המועד והוסיפה המשנה, או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. הוספת התיבות שאין לו מה יאכל לכאורה מיותרת, שהרי פשוט שצורך המועד של המוכר הוא, מפני שאין לו מה לאכול. שכן איזה צורך אחר יש לו למכור במועד, ולא היה לתנה לכפול את דבריו, ואם כן להטוי אימה, אימה כוונת התנה לרבות בתיבות הללו. לאו, האם לא, להטוי לרבות, אופן זה של שכר פעולה, כלומר, כאילו נאמרו בפסקה הזו שני דינים, האחד שלוקחים בתים וכולי לצורך המוכר שאין לו מה יאכל, ודין נוסף, שלוקחים בתים, אף אם המוכר או הקונה שניהם, אין להם כעת צורך במחירה הזו, אולם יש בה תועלת לצורך אדם אחר שאין לו מה לאכול, ועל ידי המחירה יוכל להסתכר בהולכת הדברים מבית המוכר לבית הקונה, או בכתיבת שטר המחירה. אם כן נפשט הספק, שמותר לזכור אדם למלאכה במועד אם אין לו מה לאכול. אמר לי, אומר לו רבה לרב נחמן, זו לא ראיה. לא, אין לפשוט מכאן את הספק, שייתכן שאין כוונת המשנה לרבות שכר פעולה, אלא פירוש כמפרש. אתן המפרש בזה, את הדין של מחירה לצורך המועד של המוכר, באיזה אופן הוא צורך המועד מצד המוכר, כגון שאין לו מה לאכול במועד, ואומנם ייתכן ששכר פעולה אסור. פושט עכשיו הבאי את הספק ממשנה לאלן, אי טבעי הבאי. הקשה הבאי על רבה, מדוע אמר שאין לפשוט את הספק, והרי שנינו במשנה לקמן בדף חי עמוד ב', אין כותבים שטרי חוב במועד, הועיל ויכול לכותבם אחר המועד. ואם אינו מאמינו המלווה ללווה בלי שטר, והלווה זקוק למעות, או שאין לו ללווה מה יוכל, וזקוק הוא לכסף לצורך אכילתו במועד, הרי זה יכתוב. ומה ששנינו שאין לו מה יוכל לכאורה מיותר, שהרי כבר שנינו שאפילו אם יש ללווה מה לאכול, אלא שהמלווה אינו מאמין לו, מותר לכתוב שטר, משום שזהו דבר העבד. ואם כן להטוי אימה, אימה בתנה להוסיף בזה, לאו להטוי, האם לא בא לרבות שכר פעולה? וכוונת המשנה שגם באופן שהמלווה מאמין ללווה, אלא שאין לסופר מה לאכול וזקוק הוא לכסף, מותר ללווה לתת לו לכתוב את השטר במועד לצורך אכילתו. ומוכח מכאן ששכר פעולה מותר. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש לפשוט ממשנה זו, ששכר פעולה במועד מותר. וכעת אין לדחות שהתנה פירוש כמפרש כמו שדחתה הגמרא ליל, וכלומר שהתנה מפרש שמה שהותר ללוות הוא רק באופן שאין ללווה מה לאכול, משום שהרי אף בלא הטעם הזה שאין לו מה יאכל מותר, משום דבר העבד. ולכן מכאן מוכח ששכר פעולה מותר. מקשה רב ששת על הבאי, מוטיב רב ששת, קשה רב ששת להבאי, שנינו במשלה במסכת פסחים בדף נ"ה עמוד א' לעניין איסור עשיית מלאכה בערב פסח קודם חצות. חמור ערב פסח מערבי שבתות ומשאר ערבי ימים טובים לעניין איסור עשיית מלאכה. שבערבי שבתות וימים טובים לא אסרו חכמים את המלאכה, אלא מן המנחה ולמעלה, ואילו בערב פסח אסרו את המלאכה מחצות היום ולמעלה. והטעם מבואר בתלמוד הירושלמי במסכת פסחים, לפי שמחצות היום ולמעלה הוא זמן הכשר להקרבת קורבן פסח, ואינו דין שיהיה קורבנו של אדם קרב והוא עוסק במלאכתו. ודעת רבים היא, שאף בזמן הזה שאין קורבן פסח, נוהג האיסור הזה כדי שיתרח אדם בהכנות צורכי ליל הסדר. ובתחילת הפרק שם במסכת פסחים בדף נון מובא במשנה שיש מקומות שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח, אף לפני חצות היום, כדי שלא יהיה אדם טרוד במלאכתו ויבוא לידי שכחת ביור חמץ ושחיטת הפסח והכנות צורכי ליל הסדר. ובמשנה מובאת כאן, הובאו דברי רבי מאיר שאמר שמלאכה שהיא לצורך המועד אם התחיל בה לפני י' בניסן, מותר לו לגומרה בערב פסח אפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה לפני חצות, אבל להתחיל אסור. וחכמים מוסיפים על רבי מאיר שבשלושת המלאכות המפורטות לאלן מותר אפילו להתחיל. אם כן, הקשר אף ששת לאביי שנינו במשנה במסכת פסחים לעניין איסור עשיית מלאכה בערב פסח קודם חצות, וחכמים אומרים שלוש אומנויות, כלומר שלושת המלאכות המפורטות לאלן, אפילו אומנים עושים מלאכה, מותר להם להתחיל במלאכתם בערבי פסחים, ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה כל היום, ובלבד שיגמרו את מלאכתם עד חצות. ואילו הן, מה הם שלושת המלאכות? החייטין והספרין והכובסין. ומבואר בברייתא שם במסכת פסחים בדף נ"ה עמוד ב' בטעם היתר המלאכות הללו, החייטים מותרים לעשות מלאכה שכן אדיוט אדם שאינו אומן בתפירה, תופר כדרכו בחולו של מועד, כמו ששנינו לעיל בדף ח' עמוד ב' במסכתנו, ומאחר שמצינו שמלאכה זו הוטרף בתוך המועד שהוא חמור מערב פסח, לפיכך בערב פסח שהוא קל מחול המועד, התירו לתפור אף לאומן. וכן הספרין והכובסין מותרים במלאכה זו בערבי פסחים, שכן הבאים ממדינת הים והיוצא מבית האסורים מותרים לספר ולכבס בחולו של מועד, כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף י"ג עמוד ב', ומאחר שמצינו קצת היתר במלאכות אלו בחול המועד, לפיכך בערב פסח שהוא קל מחול המועד, התירו לכולם להסתפר ולכבס עד חצות היום. מקשה רב שישת, ואיסל כדאי תחווים כפי שעלה על דעתך הבאי, ששכר פעולה שאין לו מה יאכל שרי מותר בכל המועד, אם כן כל מלאכות נמי להשתרו, יהיה מותר לעשותם את כל המלאכות בערב הפסח, דאיקה, שרי יש אופן שמותר לעשותם בתוך המועד בשביל שכר פעולה כשאין לו מה יאכל. וכשם שהתירו חכמים לחייטים ולספרים ולכובסים לעשות מלאכה בערב פסח מפני שיש אופן שמותר לעשותו בכל המועד, כמו כן יש להתיר מטעם זה בכל המלאכות. ומכך שהתירו חכמים לעשות רק את שלושת המלאכות הנזכרות, מוכח שאין להתיר עשיית מלאכה במועד לצורך שכר פעולה. מקושיית רב ששת משמע שהוא סובר שהטעם שהתירו לחייטים וספרים וקופסים לעשות מלאכה בערבי פסחים הוא בגלל שמצינו בהם היתר במועד. ואם כן לדעתו כל מלאכה שיש בה היתר לעשותה במועד באופנים מסוימים כמו שנתבהר, מותר לעשותה בערב פסח בכל אופן, משום שערב פסח קל מחול המועד. ועכשיו לכמן יקשו האמוראים על הסברה הזו, והם מוכיחים שאין טעם היתר משום זה בלבד. מתקיף לרב פאפה, מקשה רב פאפה על רב ששת, אלא מעטה לפי דבריך, גם ללא היתר עשיית מלאכה במועד לפועל שאין לו מה לאכול, בניין לישטר יהיה מותר לעסוק בבנייה בערב פסח, שכן מצינו אופן שמותר לבנות בתוך המועד. כמו ששנינו בברייתא, כותל הגואה, כותל הנוטה לרשות הרבים, סותר ובונה את הכותל במועד כדרכו בלא שינוי, מפני הסכנה שמא ייפול על עוברי דרכים. ואם כן, מדוע לא התירו חכמים בערב פסח גם מלאכת בניין? אומר הריטב"א שלכאורה היה על רב פאפה להקשות מכל מלאכות שהותרו בחול המועד באופן של דבר האבד, ומדוע הקשה דווקא מכותל גואה, מכותל נוטה? תרץ הריטב"א בשם התוספות, רב פאפה לא הקשה כך לפי שלדעת רב יהודה הלל בדף י"א עמוד ב' לא הותרה מלאכת דבר האבד אלא בשינוי. ואם כן, היה רב ששת יכול לתרץ ולומר שמה שלא התירה המשנה במסכת פסחים כל מלאכה, משום שמבואר בברייתא שהמשנה התירה את הדברים הללו גם בלא שינוי, שהרי הדיוט תופר כדרכו בחול המועד. והמשנה היא כשיטת רבי יהודה שסובר שדבר העבד בכל המועד הותר רק בשינוי. ודווקא מדבר שהותר כדרכו במועד יש ללמוד לערב יום טוב, אבל מדבר העבד שמותר רק בשינוי בכל המועד, אין ללמוד שמותר לעשות בערב יום טוב. קושייה נוספת על רב ששת כאין זה, מתקיף לרבינה, מקשה רבינה, אלא מעטה לבלר, סופר, לישטרי, יהיה מותר לו לכתוב בערב פסח, שכן יש אופן שמותר לכתוב במועד, כמו שמבואר במשנה לקמן בדף חי עמוד ב', כותבין במועד קידושי נשים, שטר קידושין כשמקדשים את האישה בשטר, ומותר לכותבו בכל המועד מחשש שמה, אם לא יכתוב ויקדש עכשיו יקדמנו אחר, והרי זה דבר העבד כמבואר לכמן בדף חי עמוד ב', וכן כותבים גיטין כגון שיוצא לדרך רחוקה, ואם לא יכתוב גט עכשיו יש לחשו שמה לא יחזור ותישאר אגונה, ושוברין, היינו שכותב המלווה ללווה שפרה לו את חובו לראיה עבור הלווה שפרה את חובו, כגון שהלווה אינו רוצה לשלם את חובו אם לא יקבל שובר מהמלווה, ולפיכך מותר לכתוב שמה לאחר הרגל לא יהיה ללווה לפרוע. ומדוע אסור הדבר בערב הפסח? מוכח ממשנה זו שאין עיקר הטעם שהותרו המלאכות הנזכרות בערב פסח משום שיש להם היתר בכל המועד. אלא אמר רבשי, רבשי מבאר מדוע הותרו בערב פסח רק שלושה אומנויות הנזכרות לעיל, ומיישב את דברי אביי. אלא אמר רבשי, מועד הארבעה עשר קרמית, מהיתר מלאכה בכל המועד על היתר מלאכה בי"ד בניסן בערב פסח אתר רב ששת מקשה, והרי חילוק גדול ביניהם. מועד איסור המלאכה בו משום תרחהו, כדי שלא יתרח במועד וימעט בשמחת הרגל, ולפיכך במקום פסעידה, שיהיה לו הפסד אם לא תעשה המלאכה, שרו רבנן התירו חכמים לעשות, כדי שלא יהיה דואג על איבוד ממונו, וימנע משמחת יום טוב, וכן התירו בכל מקום שלצור שמחת יום טוב, כגון שכר פעולה, אבל 14, י"ד בניסן, ערב פסח, איסור המלאכה הוא משום צורך יום טוב, הוא שיהיה פנוי להכין צורכי יום טוב, ולא יהיה טרוד במלאכה, ולא משום תרחה ועמל, שהרי אין זה יום טוב, אלא חול גמור הוא. ולכן, מידד את צורך יום טוב, שרו רבנן, כל דבר שהוא לצורך יום טוב כתפירה, תספורת וכיבוס, התירו רבנן לעשותו בערב הפסח. והוא הדין שמותר להמציא מלאכה בערב הפסח לפועל שאין לו מה לאכול בשביל שכר הפעולה, שאין לך צורך יום טוב גדול מזה. והוא הדין לכל מלאכה שהיא לצורך יום טוב, המשנה נקטה רק את שלושת האומנויות הללו, כיוון שבדרך כלל בערב יום טוב, אילו הם המלאכות הנצרכות לעשותם לצורך היום טוב. אבל מי דדל אף צורך יום טוב? אבל דברים שהם לא לצורך יום טוב, כגון דבר העבד או שאר מלאכות שמצינו שהתירו לעשות בכל המועד, לא שרו רבנן, לא התירו חכמים לעשותו בערב הפסח, אם אינו לצורך יום טוב, משום שאין כאן את הטעם של שמחת יום טוב. ולפיכך נקטו בברייתא דווקא את שלושת המלאכות הללו, משום שבהם יש צורך יום טוב ודרך בני אדם לאחרם עד ערב יום טוב. אם כן עיקר הטעם שהתירו מלאכה בערב יום טוב, אינו משום שערב יום טוב קל מחול המועד, יש להתיר בו כל מה שהקלו בו בכל המועד החמור, כפי שסבר רב ששת, אלא עיקר הטעם הוא שהתירו בערב יום טוב כל מלאכה שהיא לצורך יום טוב. ומה שנקטה הברייתא טעם היתר לעשות את המלאכות הללו בערב יום טוב, משום שהותרו המלאכות הללו לעשותם בכל המועד, כוונתה לומר, כשם שמצינו שהותרו מלאכות אלו בכל המועד באופן שיש בהם צורך המועד, כך יש להתירם בערב יום טוב, משום שיש בהם צורך המועד. כך מבאר הריטב"א. אבל הקרן אורה מקשה, הרי במשנה במסכת פסחים בדף נ"ה נחלקו חכמים ורבי יוסי בעניין רצענים אם הותרו לעשות מנהלים בערב יום טוב. ומבואר שם בברייתא שדעת חכמים שאין להתיר זאת בערב יום טוב, משום שמלאכה זו לא הותרה בכל המועד, משמע שהיתר בערב יום טוב כן נסמך על מה שהותר בכל המועד. כי אם נאמר שעיקר היתר הוא משום צורך יום טוב, אם כן גם עשיית מנעלים צריכה להיות מותרת, שכן היא צורך יום טוב. לכן מבאר הקרן אורה שבאמת עיקר הטעם שהתירו בערב יום טוב, זה כל מה שהקלו בו בכל המועד, ודבר שלא מצינו שהקלו בו בכל המועד לא התירו, אפילו אם הוא צורך יום טוב, כגון רצנים. וכן למדו להתיר בערב יום טוב רק בדברים שבמועד התירו, משום שגוף המלאכה נצרך ליום טוב. אבל בדברים שהותרו בכל המועד משום הפסד, ולא משום שגוף המלאכה נצרך ליום טוב, כגון שכר מלאכה, לא למדו להתיר בערב יום טוב שלא במקום הפסד, אפילו אם גוף המלאכה הוא לצורך יום טוב. ולפיכך אין להקשות על הבית כי קושיית רב ששת לאל שעם שכר פעולה מותר בכל המועד, מדוע לא התירו כל מלאכה בערב יום טוב, שכן מה שאינו לצורך יום טוב, לא התירו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף י' ג' עמוד א'. משנתנו דנה בהעברת חפצים ממקום למקום בכל המועד. אומרת המשנה, אין מפנים בכל המועד תבואה וקהילים שאינם לצורך המועד מבית אחד לבית אחר הרחוק ממנו מפני התורח. אבל מפנהו מהבית לחצירו, ובגמרא יתבאר טעם היתר. כותב המשנה ברורה שאם מעביר דברים לצורך המועד מותר לעשות זאת אף בפרסיה, אם הוא דבר ידוע וניכר שהוא לצורך המועד. וטעם איסור תרחה בכל המועד משום שנראה כמבזה את המועדות. והריטב"א הוסיף טעם אחר לדין משנתנו, שכאשר מוליך חפצים בפרסיה ממקום למקום, כגון שמוציאו מחצר לחצר דרך רשות הרבים או דרך מבוי, נראה הדבר כמעשה חול. ובתלמוד הירושלמי מבואר שמשנתנו עוסקת במפנה דירתו, כלומר עוקר דירתו ועובר לגור במקום אחר. רש"י מבאר שהמשנה עוסקת במפנה חפצים ממקום למקום. ומדברי הבית יוסף באורח חיים סימן תף קופלמדה סעיף א', בביאור דעת הטור מבואר שלשון פינוי כוללת שני הדברים, בין מפנה קהיליו, בין מפנה דירתו, אבל השפת אמת נוטה לומר שחולקים הבבלי והירושלמי בכוונת המשנה, שלירושלמי הייתה גרסה אחרת במשנה, ולכן פירש אותה על מפנה דירתו. ובירושלמי מתיר לעבור מדירה שאינה שלו לדירה שלו במועד, מפני ששמחה היא לו לאדם כשהוא דר בתוך שלו. ולהלכה כותב השולחן ערוך באורח חיים, סימן תף קופלמד ה' סעיף ב', יש מתירים לפנות מחצר של אחר לחצר שלו אפילו מנעה לכאורה. כתב המשנה ברורה שרק במפנה דירתו יש להקל בזה, אבל אין להקל לפנות כלים לחצר שלו. דין נוסף מביאה המשנה, אין מביאים בכל המועד כלים מבית האומן שתקנם, כשאין צורך להם במועד, מפני שיש בזה תורח שלא לצורך. והנימוקי יוסף כתב שהאיסור הוא מפני החשד שיחשבו הרועים שנתנם לאומן במועד לתקנם, ושהאומן תקנם במועד. והנפקמינה בין שני הטעמים שלטעמו של רש"י יהיה מותר להביא כלים מבית האומן ובית בעל הכלים מבאותה חצר, שבאופן זה אין לאסור מצד התורח. אבל לפי הטעם השני יהיה אסור גם באופן הזה, כיוון שעדיין שייך בזה חשד. מסיימת המשנה ואומרת, אם חושש להם שמה יגנבו, מפנן לחצר אחרת הסמוכה לבית האומן שהכלים נשמרים בה, שבמקום הפסד יתירו חכמים, אבל לא יביאים לביתו, שזו תרחה שאינה נחוצה לצורך שמירתם. ואין אומרים שכיוון שכבר הוא צריך לתרוח, רשאי לתרוח גם תרחה מרובה ולהביאם לביתו שישתמרו יפה, אלא רשאי לתרוח רק לפי ההכרח. כך אומר הריטב"א ומוסיף, שמכל מקום אם יש חשש לכלים בכל מקום שהם, מותר לו אף להביאם לביתו. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף י' ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמותר לפנות כלים מהבית לחצר, והבינה הגמרא שהיתר הוא אפילו לפנות מבית שבחצר אחרת לחצירו. ולכן מקשה הגמרא ואמרת רישא, הרי אמרת ברישא של משנתנו, אין מפנים מבית לבית כלל, ואם כן אסור אף מבית לחצר הרחוקה ממנו, שהרי אין טעם לחלק בין פינוי מבית לבית לבין פינוי מבית לחצר, ונמצא שהרישא שאסרה סותרת את הסיפה שהתירה, כי הרי בשני האופנים ישנה תרחה, ולטעם שהביא הריטב"א שהאיסור הוא מפני שנראה כמעשה חול, הרי בשני האופנים ישנה פרסיה ונראה כמעשה חול. תרץ את הגמרא, אמר אביי, סיפה הטען לבית שבחצר. הסיפה באה ללמד לבית שבחצר שמותר לפנות מבית שנמצא בחצר לאותה חצר עצמה, שאין בזה תרחה כל כך, אבל מבית שבחצר אחת לחצר אחרת אכן אסור לפנות. ולפי הטעם שהביא הריטב"א שהאיסור הוא משום מעשה חול, כאן שמוליך את הכלים שבאותה חצר ולא דרך רשות הרבים, אין זה בפרסיה ואינו נראה כמעשה חול. ועוד שנינו במשנה ואין מביאים כלים מבית האומן. מבארת הגמרא את הדין הזה. אמר אף פאפה בדיקלן רבה, רבה בחן אותנו כדי לחדדנו ולראות אם נדע לענות על שאלתו. ושאל אותנו, תנן שנינו במשנתנו, אין מביאים כלים מבית האומן, ורימינו ויש להקשות סתירה, הרי שנינו במשנה במסכת פסחים בדף נ"ה עמוד ב', מוליכין ומביאים כלים מבית האומן ואף על פי שאינן לצורך המועד. ממשיך רב פאפה ומספר, ושנין עלי ותירצנו לו לרבה, כאן המשנה במסכת פסחים המתירה להוליך ולהביא כלים עוסקת ב-14 בניסן, כלומר בערב פסח, שכיוון שהוא חול, לא אסרו בו חכמים רק דברים שיש בעשייתם מלאכה. אסרו חכמים לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות, ואיסור מלאכה קודם חצות תלוי במנהג המקום, כאמור במשנה במסכת פסחים בדף נ"ה. אבל דברים שאינם מלאכה ויש בהם רק טרחה כהבאת כלים לא אסרו. וכאן משנתנו שאוסרת עוסקת בחולו של מועד, שבו אסרו חכמים גם דברים שיש בהם טרחה בלבד בלא מלאכה. ולטעם שהובא לאל שאיסור הלכת והבאת כלים הוא מפני החשד, בייר רי מילוניל, שלא יחמירו באיסור מלאכה בערב פסח כפי שיחמירו בכל המועד, ולא אסרו בו שמה יחשדו שעשה מלאכה. והמאירי פירש במסכת פסחים, שכיוון שאיסור המלאכה בערב פסח מתחיל רק אחר חצות, אף כשנוטלו מהאומן אחר חצות, יבינו הרועים שהכלי תוקן קודם חצות. ועוד תרצו לרב על הסתירה תלמידיו, איבא את אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, והזו וזו שתי המשניות עוסקות בחולו של מועד, והחילוק ביניהם הוא, שכאן במשנתנו מדובר במאמינו, מאמין לאומן שאף אם ישלם לו במועד וישיר אצלו את הכלי, לא יתבע ממנו האומן תשלום פעם נוספת, וכיוון שאין לבעל הכלים חשש הפסד, לא יתירו לו להוליכם לביתו, שהרי זה שלא לצורך. אבל כאן במשנה במסכת פסחים מדובר, כשבעל הכלי אינו מאמינו לאומן, וחושש שיתבע ממנו תשלום פעם נוספת, אבל האומן צריך את שכרו בכל המועד, ולכן התירה המשנה לבעל הכלי לקחת את הכלים בכל המועד בשעה שמשלם לאומן. ורשי במסכת פסחים בדף נ"ה עמוד ב' מפרש בדרך אחרת, שמאמינו הכוונה שבעל הכלים אינו חושש שהאומן ימכור את הכלים אם לא יתלם ממנו במועד, ואינו מאמינו הכוונה שבעל הכלים חושש שהאומן ימכרם אם לא יתלם מיד לביתו. הופכים את דף י"ג לעמוד ב' לדף י"ג עמוד ב', והגמרא מביאה ראיה לחילוק שבין מאמינו לאומן לבין אינו מאמינו. והתניה, כך שנינו בברייתא במסכת פסחים בדף נ"ה, מביאים כלים בחול המועד מבית האומן כגון קד מבית הקדר, אומן שעושה קדים, וכוס מבית הזגג, אומן שעושה כלי זכוכית. זגג הוא מלשון זקח, זין כף חף סופית, שאותיות ג' וחף מתחלפים, והוא מלשון זכוכית, כך אומר הנימוקי יוסף. אז מביאים כלים בחול המועד מבית האומן כגון קד מבית הקדר וכוס מבית הזגג, מפני שהם לצורך המועד, אבל לא מביאים בחול המועד צמר מבית הצבע, ולא שאר כלים שאינם לצורך המועד מבית האומן, משום שהיא תרחה שאינה לצורך המועד או מפני החשד. ואם אין לו לאומן מה שיוכל במועד, נותן לו שכרו במועד כדי שיהיה לו לאכול במועד ומניחו את הכלי אצלו עד לאחר המועד. ואין כל חידוש בכך שרשאי ניתן לו שכרו, ואפילו כשיש לאומן מה שיוכל רשאי לתת לו שכרו, שהרי אין שום חשש איסור בתשלום שכר. ונקטה זאת הברית המחמת הדין האמור לאלן, שאם אינו מאמינו רשאי להביאו מבית האומן, ודין זה הוא רק כשאין לו מה יאכל, שיתירו לו ליתן את שכרו ולהביא את הכלי מחמת שאינו מאמינו. אבל אם יש לו מה יאכל, לא ייתן לאומן את שכרו ולא ייטול ממנו את הכלי. כך אומר המגן אברהם בסימן תף קוף למדע לציף קטן זין. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם אינו מאמינו לאומן וחושש שכשיבוא אחר המועד ליטול את הכלי, יתבע ממנו האומן שכר פעם נוספת, נוטל את הכלי מבית האומן ומניחו בבית הסמוך לו לאומן באותה החצר ולא יביאם לביתו. וכבר אמרנו לאל שלדעת רשי האיסור להביא מבית האומן ומפני התורח, אז מותר להביא מבית לבית באותה חצר לפי שאין תורח בדבר. לדעה הזו, כוונת הברייתא לחדש, שאף שאינו מאמינו לאומן, לא יתירו לו להביא את הכלי לביתו, אלא יביאנו רק לאותה חצר. אבל לדעה שהאיסור מפני החשד, יש איסור להביא מבית האומן אף באותה חצר. ולפי זה כוונת הברייתא לחדש, אם אינו מאמינו, יתירו להביא את הכלי באותה חצר, על אף שיש בזה חשד. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם חושש להם שמא יגנבו מהבית הסמוך לאומן, שאין זה בית המשתמר סמוך לאומן. ופה בסוגריים בגמרא יש עוד אפשרות מפנן לבית שבחצר אחרת, ואם אינו מאמינו לבעל הבית שבחצר, מביאן בצינה בתוך ביתו. והטעם שיביאנו בצינה לדעת רש"י, שהאיסור להביא בבית האומן ומפני התורח יחביאנו ויביאנו בצינה, כדי שלא ילמדו ממנו העם היתר להביא כלים מהאומן ותייצא תקלה מתחת ידו. מעין מה שמצינו לאל בדף י"ב עמוד ב'. ולדעת הראשונים שהאיסור להביא מבית האומן ומפני החשד, לכך יביאנו בצינה שלא יחשדו. מוכח מן הברייתא הזו שיש לחלק בהבאת כלים בין מאמינו לשאינו מאמינו, שאף כלים שאסור להביאם מבית האומן אם אינו מאמינו מותר להביאם. ועל כן אף את הסתירה בין משנתנו לבין המשנה במסכת פסחים יש ליישב כך. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, תירצת את הסתירה לגבי מביאים שבמסכת פסחים שנינו שמביאים כלים מבית האומן, וכאן במשנה במסכת מועד קטן שנינו שאין מביאים, אבל מוליכין קשיא, מה ששנינו במסכת פסחים שמוליכים כלים לבית האומן, עדיין זה סותר את האמור במשנתנו דקטני, כתוב אצלנו במשנה במסכת מועד קטן, אין מביאים כלים מבית האומן, וכל שכן שאין מוליכין לבית האומן, כיוון שזה תרחה שלא לצורך המועד. ואין לתרץ את הקושייה הזו שהמשנה במסכת פסחים עוסקת כשבעל הבית אינו מאמינו לאומן, שהרי הדין שאין מוליכין עוסק כשהכלי ברשותו של בעל הבית ולא ברשות האומן. מחמת הקושייה הזו הגמרא חוזרת מהתירוץ השני שהשיבו תלמידי רבא. הוא אומר הריטב"א שהגמרא אינה חוזרת בה להלכה מהחילוק בין מאמינו לבין אינו מאמינו, ובוודאי שבאינו מאמינו מותר להביא כלים מבית האומן, שהרי הגמרא הביאה לכך ראיה מברייתא, אלא שאת הסתירה בין משנתנו למשנה במסכת פסחים אי אפשר לתרץ בחילוק הזה בין מאמינו לבין לא מאמינו, כמו שהקשתה הגמרא. ולכן חוזרת בה הגמרא מהתירוץ השני שהשיבו תלמידי רבא, ומסיקה אל המחברת כדי שנינן מעיקרה. ברור הדבר שהתירוץ הנכון הוא כפי התירוץ הראשון, כפי שתירצנו בתחילה, שהמשנה במסכת פסחים מדברת ב-14 בניסן, ועל כן מותר בין להביא ובין להוליך כלים לבית האומן, משום שאין בזה מלאכה אלא טרחה בעלמא שלא נאסרה בי"ד בניסן, שזה יום חול. ואילו משנתנו מדברת בחול המועד, שאף טרחה בעלמא אסורה בו, ומשום כך אסור להוליך ולהביא כלים מבית האומן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה האחרונה בפרק השני במסכת מועד קטן, פרק ששמו מי שהפך, משנה המצויה בדף י"ג עמוד ב'. המשנה הקודמת דנה בענייני טרחה בחול המועד, המשנה שלפנינו תדון בדבר נוסף שאינו מלאכה גמורה. אומרת המשנה, מחפין, מכסים בחול המועד את הקציות תאנים ששטחו אותם בשדה לייבוש בקש, מחשש שמא ירדו גשמים ויקלקלו את הקציות. רבי יהודה אומר, אף מעבין, והגמרא תבאר מה החילוק בין מחפין לבין מעבין. דרך עשייתן, שחותכים את הוקצי התאנים כדי שיזוב המוהל שלהם, ומניחים אותם כך לייבוש, ואחר כך צוברים אותם בכלי עגול, והן מדבקות ונעשות עיגול אחד. כאמור ברש"י במסכת ביצה דף ג' עמוד ב', וקרויות קציות על שם האיזמל שקוצצים בו את הוקצי התאנים, שקרוי מקצוע. כך רש"י במסכת צבחים בדף עין ג'. ובדרך אחרת כותב רש"י במסכת מנחות דף נ"ד, שמקצוע הוא הכלי שצוברים בתוכו את הקציות. מביאה המשנה דין עשיית סחורה ומלאכה לצורך המועד. והביאה את הדין הזה כאן, כי אגב, שהזכירה המשנה דין קציות, מביאה המשנה דין נוסף בפירות, והיינו דין מחירתם. ואגב כך הביאה דין מחירה גם בדברים נוספים. אומרת המשנה, מוכרי פירות, כסות, בגדים וכלים מוכרים בצינה לצורך המועד, אבל אסור למכור ולקנות שלא לצורך המועד. ולמה המשנה לא כתבה את הדין הזה יחד עם דין מחירת בתים ועבדים ובהמה? לעיל בדף י"ג עמוד א', תרץ בשיטה לתלמיד של רבי יחיאל מפריז, שבדרך כלל בתים עבדים ובהמה אינם מיועדים לשימוש מיידי וסתם מכירתם אינה לצורך המועד, ולכך נקטה המשנה שם לשון איסור, אין לוקחין. היינו שבסתם אין לוקחין, אלא אם כן הוא לצורך המועד. אבל פירות כסות וכלים מיועדים בדרך כלל לשימוש מיידי וסתם מכירתם לצורך המועד, ולכן נקטה כאן המשנה בפשטות את היתר המכירה, אלא שמוסיפה המשנה שיש להיזהר למכור רק בצינה ולצורך המועד. אם כן, אומרת המשנה, מוכרי פירות, כסות וכלים, בגדים וכלים מוכרים בצינה לצורך המועד, אבל אסור למכור ולקנות שלא לצורך המועד, ומחמת כן, אף המחירה לצורך המועד תעשה בצינה, שמה יאמרו הרועים שהקונה קנה שלא לצורך המועד. הציידים שצדים חיות ועופות ודגים למאכל, והדששות, הדשים וקודשים חיטים לדייסה, והגרסות שטוחנים פולים לגריסים, הם תבועה וקטניות שאינם תכונים דק, אלא כל גרי נחלק לכמה חתיכות וכך אוכלים אותם. וכאן הכוונה לפולים שמין קטנית, שהרי על החיטים אמר התנא דששות, עושים מלאכתם זו בצינה לצורך המועד, כדי שלא יאמרו שעושים הם שלא לצורך המועד. בעלי המלאכות הללו רגילים לעשותן הרבה ביחד לצורך זמן מרובה, ולכן אף כשעושים את המלאכה רק לצורך המועד, יעשו בצינה שלא יחשדו בהם שעושים זאת גם לצורך חול. רבי יוסי אומר, המוכרים ובעלי המלאכה שהזכירה המשנה, הם החמירו על עצמן בעשיית מלאכות אלו במועד. והגמרא תבאר למה התכוון רבי יוסי. ראי המשנה שלנו בדף י"ג עמוד ב', המשנה האחרונה בפרק השני במסכת מועד קטן. וכעת אנו לומדים את הגמרא שאחרי המשנה עד לסוף הפרק השני, בסוף העמוד הזה. מצינו במשנה מחלוקת הנקמה ורבי יהודה אם רק מחפים את הקציות או אף מעבים. מבארת הגמרא את מחלוקתם, פליגי בה נחלקו בביור משנתנו רבי חייא בר אבא ורבי יסי. ותרוויו ושניהם אמרו את פירושם משמי בשמו של חזקיה ורבי יוחנן. כלומר חזקיה ורבי יוחנן אמרו דבר אחד, ורבי חייא בר אבא ורבי יסי חולקים ביניהם מהו הדבר שהם אמרו. אחד אמר אחד מהם אמר מחפים, היינו אקלושי, שמניח מעט ענפים בריחוק זה מזה ואין זה כיסוי גמור ורק באופן זה יתיר תנקמה. ומעבין שיתיר רבי יהודה היינו הסמוכי, שמניח הרבה ענפים סמוכים זה לזה והוא כיסוי גמור. ותנקמה אוסר את שיטת הכיסוי הזו מפני שזה דומה לדרך חול. ואחד אמר ואחד מהם אמר מחפים, היינו בין אקלושי ובין הסמוכי, כלומר גם תנקמה מתיר לעשות כיסוי מענפים רבים הסמוכים זה לזה, ומעבים שאוסיף רבי יהודה להתיר, היינו שעושה אותו כמין קרי, שאוסף את הקציות להרימה כדי שהעליונות ישמרו על התחתונות מהגשמים, ורק לאחר מכן יחסה את הקרי בקש, ואף דבר זה יתיר רבי יהודה לעשותו במועד. ותנקמה אוסר, מפני שלאחר שמאבד הקציות להרימה, עדיין צריך לחסות את העליונות בקש, וזאת טרחה מרובה. מביאה הגמרא ברייתא כמו הביור השני, תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כביור השני, מעבי נושא אותו כמין קרי, דברי רבי יהודה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מוכרי פירות כסות וכלים מוכרים בצינה. הציידין והדששות והגרסות עושים בצינה לצורך המועד, ורבי יוסי אומר, הם החמירו על עצמן. מבארת הגמרא את דברי רבי יוסי, בא אליהו, הסתפקו בני הישיבה. האם כוונת רבי יוסי היא שהן המוכרים ובעלי המלאכות החמירו על עצמם, דלא אבו אבדי כלל, שלא היו עושים מלאכתם במועד כלל ואפילו בצינה, ונמצא שרבי יוסי מחמיר יותר מתנקמה שמתיר לעשות בצינה? או דילמה, שמה כוונת רבי יוסי, שבעלי המלאכה החמירו על עצמם בכך, דאבו אבדי בצינה, שהיו עושים מלאכתם בצינה ולא בפרסיה. ולפי זה נמצא שרבי יוסי מקל יותר מתנקמה, שתנקמה סובר שמחויבים מן הדין לעשות מלאכתם בצינה. ולדעת רבי יוסי אינם מחויבים בזה מן הדין, אלא רק החמירו לנהוג כך, ולדעתו רשאים האומנים לשנות מנהגם ולעשות בפרסיה. פושטת הגמרא את הספק כצד הראשון, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו בברייתא. מוכרי פירות כסות וכלים מוכרים במועד בצינה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, תגרי טבריה, מוכרי הפירות והכסות והכלים שהיו בטבריה, הן החמירו על עצמן שלא יהיו מוכרים כל עיקר. כמו כן ציידי חיות ועופות ודגים צדין במועד בצינה לצורך המועד, ורבי יוסי אומר ציידי אקו, הציידים שהיו באקו הם החמירו על עצמן שלא יהיו צדין כל עיקר. ובתלמוד הירושלמי אמרו שאין הכוונה שהיו נמנעים לגמרי מלצוד דגים, שהרי אי אפשר להכין דגים קודם הרגל שמה התקלקלו, ואם לא יצודו בכל המועד לא יהיו דגים בשוק, ונמצא שממעטים בשמחת הרגל, אלא החמירו שלא לצוד ברשתות והיו צדים רק בחכה או במחמורת, שהיא מצודה עשויה מדפי עץ או מענפי ערבה. מוסיף הירושלמי שאפילו באופן הזה יש בזה משום מיעוט שמחת הרגל אפילו שלא היו דגים ברווח. ולכן רבי ימי היה מקלל את הנוהגים כך. ממשיכה הברייתא ואומרת כמו כן דשושי בעלי המלאכה קודשים חילקה, תרגיס וטיסני, תבואה קדושה בכמה אופנים כפי שהגמרא תבהר בהמשך. דוששין קודשים במועד בצינה לצורך המועד. רבי יוסי אומר דשושי ציפורי, קודשי התבואה שהיו בציפורי, הם החמירו על עצמם שלא יהיו דוששים כל עיקר. מוכח מן הברייתא הזו שרבי יוסי מחמיר יותר מתנקמה וסובר, שנהגו לאסור לעשות את המלאכות הללו אפילו בצינה. מבארת הגמרא עכשיו מה זה חילקה, תרגיס וטיסני האמורים בברייתא. אמר רבי חילקה זו חיטה מחולקת חדה לתרתי, אחד לשניים, כלומר כל גרעין מגרעיני החיטה מחולק לשני חלקים, ושורים את החיטים השבורות במים. תרגיס הוא חדה לתלת, גרעין אחד מחולק לשלושה חלקים. טיסני הוא חדה לארבע, גרעין אחד מחולק לארבעה חלקים. אבל קיאת הרבדים, כשבא רבדים עם ארץ ישראל לבבל, אמר חילקה אין זה חיטה מחולקת אלא קונטה, קוסמת. ותכף תבאר הגמרא שהכוונה לקוסמת שלא חילקו אותה לחתיכות. כעת סבורה הגמרא שמדובר אף שאינה מקולפת. רבדים יחולק רק על החילקה, אבל בתרגיס וטיסני הוא מודה לאביי. מקשה הגמרא על פירושו של רבדימי, מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי רבדימי שנינו בברייתא. חילקה, תרגיס וטיסני טמאים בכל מקום, מקבלים טומאה בין בקרחים ובין בכפרים, לפי שאי אפשר לעשותם ללא שריעה במים. ומים מכשירים את האוכל לקבלת טומאה. ואף שסתם סולת שבכפרים אינו מקבל טומאה, לפי שאין בני הכפרים מקפידים שתהיה סולת נקייה, ואינם שורים את חיטיהם במים לפני התחינה. מכל מקום בחילקה, תרגיס וטיסני שלא ניתן לעשותם אחרת, ודאי שגם בכפרים שרו אותם במים. ונבהר כל דבר מאכל אינו ראוי לקבל טומאה שישפך עליו קודם לכן. אחד משבעת המשקים שבראשי תיבות הם יד שחת דם, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם או מים, וזה הכשרו לקבל טומאה, ולאחר ההכשר עדיין הוא טהור עד שתיגע בו טומאה, כגון שרץ או נבלה וכדומה. כאן נאמר בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ח, וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם. שרק אחר שניתן מים על אוכל, אז הוא נטמע. ושנינו בברייתא במסכת פסחים בדף מהם, הקמחין והסלטות, זה סולת בלשון רבים של נוכרים, של כפרים תאורים ושל כרכים טמאים, והיינו שבני הכרכים מקפידים לשרות את תבועתם במים לפני התחינה, כדי שתהיה הסולת שלהם נקייה. ולכן הקמח והסולת שלהם ודאי כבר הוכשרו לקבל תומה, אבל בני הכפרים, כיוון שאינם מקפידים שתהיה הסולת שלהם נקייה ואינם שורים את התבועה שלהם במים לפני התחינה, נמצא שלא הוכשרה הסולת מעולם ואינה מקבלת תומה. והברייתא שמובאת כאן מחדשת שחילקה תירגיס ותיסני טמאים גם בכפרים, ואף שהמים לא ניתנו על התבועה על דת להכשירה, מכל מקום כיוון שניתנו עליה ברצון, הם מכשירים. אם הבעל הבית שם את המים ברצונו, ולא שהמים נפלו שלו ברצונו, הם מכשירים את האוכל לקבל תומה. יש להקשות, בישלמה למאן דאמר, הברייתא מובנת לדעת אביי שאמר שחילקה תירגיס ותיסני גרעיני חיטה, שכל חדה, שכל אחד מהם מחולק לתרתי, לתלת ולארבעה, שכל גרעין חיטה מחולק לשניים, שלושה או ארבעה חלקים. משום אחי, טמאים הם בכל מקום. דה בוודאי התקשו, הוכשרו לקבל תומה על ידי שנשרו במים, כיוון שאין אפשרות לחלקם בלא שריעה. אלא למאן דאמר לדעת רב דימי, שחיל כזה לא חיטה מחולקת, אלא קונטה קוסמת, המים מדוע הם טמאים בכל מקום, הלא התקשו, הרי החילקה לא הוכשרה לקבלת תומה, שהרי אין מדובר בקוסמת שבורה לחלקים, ואין הכרח לשרות אותה במים. ומדוע היא מקבלת תומה? תרץ את הגמרא מה שאמר רב דימי, שחיל כזה קוסמת? מדובר כגון דמי קלפן, שגרעיני הקוסמת מקולפים. דהי לאו דשרה להו במאיה, שאילו לא היה שורה אותם במים קודם הקילוף, לא הווה מקלפה. לא הייתה הקוסמת מתקלפת, ואם כן ודאי, שגם בכפרים שרו אותם במים. והוכשרה לקבל תומה בכל מקום. מקשה הגמרא לרב דימי, והמה עיקר אלי חילקה? מדוע קוראים לקוסמת המקולפת חילקה? הרי אין מחלקים את הגרעינים לשניים, אלא רק מקלפים אותם, ומה שייך לשון חילוק? תרץ את הגמרא משום דשקל חילקיו. שנטל את קליפתה, ובכך היא נשארת חלקה. היינו שלרב דימי חילקה זה מלשון חלק. ואילו המאירי כתב שזה מלשון חלוק, שהקליפה היא לבוש של הגרעין כחלוק המולבש על האדם, וכאשר נוטל את הקליפה, הרי זה כנטל מהגרעין את לבושו. קושייה נוספת על פירושו של רב דימי מי טבעי שנינו בברייתא, נודר מן הדגן שאסר על עצמו בלשון נדר כל דגן שבעולם, אסור אף בפול המצרי יבש. פול המצרי זה מין קטנית, הוא אסור כשהוא יבש, שכל דבר שדרך לעשות ממנו הרימה בגורן קרוי דגן, וגם פול המצרי יבש הדרך לאורמו בגורן, והוא בכלל הדגן שאותו אדם אסר על עצמו. והברייתא הזו היא כשיטת רבי מאיר שהובא במשנה במסכת נדרים בדף נון ה', אבל לדעת חכמים, פול לא נכלל בדגן, כי בדגן זה רק חמשת מיני דגן, חיטה שעורה קוסמת, שיבולת, שועל ושיפון, ואילו שאר מיני קטניות אינם בכלל דגן, גם אם אורמים אותם להרימה בגורן, ולכן הנודר מן הדגן מותר בהם. ממשיכה הברייתא את שיטתו של רבי מאיר ואומרת, ומותר בפול המצרי לך, מפני שאין עורמים אותו ואינו בכלל דגן. וכמו כן מותר הוא באורז מפני שאינו מן דגן, וכמו כן מותר בחילקה ותרגיס ותיסני, שאף הם אינם כלולים בדגן שנדר ממנו אותו יהודי. ומהברייתא הזו יש להקשות בישלמה למאן דאמר, אם נאמר כי אביי הסובר שחילקה תרגיס ותיסני, זו חיטה שחילקו אחדה לתרתי, חיטה אחת לשני חלקים או אחדה לתלת, או לשלושה חלקים, ואחד על ארבע, או לארבעה חלקים, שפיר, מובן הדבר שהנודר מן הדגן, מותר בהם. כיוון שמינים אלו נפקה להו, יצאו להם מתורת דגן לאחר שנחלקו, משום שהחיטים השתנו, ואינם קרויים דגן, אלא דשישין. וגם אין דרך לצוברן להרימה בגורן. אלא למאן דאמר לרב דימי שאמר שחיל כזה, קונטה, קוסמת כלופה, הרי דגן מעל יהו, הוא דגן מעולה ומובחר, שהרי קוסמת זה מין חיטה, והגרעין שלם, ומדוע נודר מן הדגן מותר בו? מסיימת הגמרא קשי, אכן קשה מן הברייתא הזו על פירושו של רב דימי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מוכרי פירות כסות וכלים מוכרים בצינה לצורך המועד, מוכרים בכל המועד לצורך המועד, דנה הגמרא באופנים שמותר למכור גם בפרסיה. מספרת הגמרא רבונה שרה לו לעני, קורפייתה התיר לאותם מוכרי תבלינים למיזה לזבונה כי אורחיו בשוקה, ללכת למכור במועד כדרכם בכל בשוק ובפרסיה. הייתי ורב כהנה, איקשה רב כהנה לרבונה, שנינו בברייתא בעניין אופן המכירה בצינה במועד, אם החנות פתוחה לסטיו, לרחבה קטנה שלפני הבתים המוקפת בספסלים ובני האדם הולכים לשבת שם, פותח ונועל את החנות כדרכו, שהואיל והחנות פתוחה למקום צנוע, אין זו מכירה בפרסיה שהסרוע. אבל אם החנות פתוחה לרשות הרבים, פותח דלת אחת ונועל דלת אחת, כדי שיש שינוי מדרך המכירה שבכל ימות השנה, ובכך יהיה ניכר לכל, שמוכרים שם רק לצורך המועד. ודינים אלו נאמרו בסתם ימי חול המועד, אבל בערב יום טוב האחרון של חג, שהוא היום האחרון של חול המועד, מוציאו מעטר את שוקי העיר בפירות ומוכרם בפרסיה, בשביל כבוד יום טוב האחרון, ומסיים רב כהנה את קושייתו, משמע מהברייתא, שרק מפני כבוד יום טוב האחרון, אין, אכן הותר למכור בפרסיה. אבל שלא מפני כבוד יום טוב האחרון, לא, לא הותר זאת. וקשה על רבונה שהתיר למוכרי תבלין, למכור בפרסיה גם בשער ימי חול המועד. תרץ את הגמרא לא קשיא. לא קשה מן הברייתא על רבונה. כי מה שאמרה הברייתא שאסור למכור בפרסיה, אנו בפירה, בפירות שראויים להתקיים, אף לאחר הרגל, וכדי שלא יחשדו בקונה שקנה אותם שלא לצורך המועד, תקנו למוכרם בצינה ולא בפרסיה. העם אשר רבונה התיר למוכרו כדרכו, מדובר בתבלין, כגון כרוב וקרישין, שאינם ראויים להתקיים, והכל יודעים שקונה אותם לצורך המועד ולא שייך בהם חשד, ועל כן מותר למוכרם אפילו בפרסיה. אדרן הלך מי שהפך, שם הפרק השני במסכת מועד קטן, אדרן הלך מי שהפך, אדרן הלך מי שהפך, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית, את הפרק השני במסכת מועד קטן, פרק שמסתיים, ארבע שורות לפני סוף דף י"ג, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי והחותם את מסכת מועד קטן, פרק ששמו ואילו מגלחין, פרק שתחילתו ארבע שורות לפני סוף דף י"ג עמוד ב'. הפרק השלישי ואילו מגלחין במסכת מועד קטן ממשיך לעסוק בהלכות חול המועד והתבהרו בו מלאכות נוספות שאסור לעשותם בחול המועד, וכן אופנים מסוימים שמותר לעשותם. ורוב הפרק יעסוק בחמישה עניינים. א', האופנים שמותר בהם תספורת שיער וכיבוס בגדים, ב', ביור ענייני נידוי ושמטה וחרם, האופנים שמתחייבים בהם וכיצד עושים אותם, ג', האופנים שמלאכת כתיבה מותרת והאופנים שאסורה, ד', דיני אבילות בימים טובים ובכל המועד, ה', דיני אבילות הנוהגים בכל ימות השנה. כך מסביר המאירי את ענייני הפרק השלישי והחותמת מסכת מועד קטן. במשנה שפותחת את הפרק השלישי במסכת מועד קטן, פרק ששמו ואילו מגלחין, מתבהר שאסור לספר שערו בכל המועד, אלא שהמשנה מונה אופנים שונים שבהם מותר לספר שערותיו ולחבש בגדיו בכל המועד. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי במסכת מועד קטן בדף י"ג עמוד ב', ארבע שורות לפני סוף הדף, ואילו מגלחין במועד, אף על פי שאסרו חכמים לכל אדם לגלח שערותיו בכל המועד, מהטעם שתבהר הגמרא לקמן בדף י"ד עמוד א', מכל מקום באופנים הנזכרים להלן מותר לגלח שערות ראשו בכל המועד. א', הבא בכל המועד ממדינת הים מדרך רחוקה למקום יישוב שהיה אנוס ולא היה יכול לגלח קודם הרגל. והרי מילוניל מוסיף שבכלל זה כשבא בערב הרגל סמוך ללילה ולא היה לו פנאי לגלח קודם המועד. ב', וכן הבא בכל המועד מבית השבייה, דהיינו ששבו גויים למרחקים. ג', וכן היוצא מבית האסורים ואפילו מבית האסורים שבעירו שבמקומות האלו אין הדרך לגלח ולכן לא יתגלח לפני המועד. ומטעם זה אף אם נשבע או נאסר על ידי ישראל המניחים לו לגלח, מכל מקום כיוון שאין דרך אדם לייפות עצמו ולגלח בזמן שהוא שבוי או אסור, מפני שהוא עסוק בצערו, לכן מותר לו לגלח בכל המועד, כך תוספות בדיבור המתחיל והיוצא, בשם הירושלמי. ד' וכן המנודה, שנידוהו משום שלא שמע לכל בית דין וכיוצא בזה, שהתירו לו חכמים את נידויו במועד, ולא היה יכול לגלח קודם המועד משום שמנודה אסור בתספורת. ה' וכן מי שנשאל לחכם במועד שיתיר לו את נדרו שנדר שלא לגלח צערותיו, והותר נדרו על ידי חכם. ו' וכן הנזיר שנטמע בתומת מת שדינו שמגלח את צערותיו ביום השביעי שבו נטהר מתומתו. זין וכן המצורה העולה מתומתו לטהרתו לאחר שנרפא מן הנגע ותיארו הכהן בציפורים שדינו לגלח את צערותיו ביום השביעי. ונזיר ומצורה מותרים לגלח בכל המועד כיוון שלא היו יכולים לגלח קודם הרגל. ובהמשך המשנה מתבהר שאסור לחבש בגדיו בכל המועד, אלא שהמשנה מונה אופנים שונים שבהם מותר לחבש בגדיו בכל המועד. אומרת המשנה ואילו מחפשים במועד אף על פי שאסרו חכמים לחבש בגדים במועד, מכל מקום באופנים המנויים להלן מותר לחבש במועד, והם א', הבא בכל המועד ממדינת הים מדרך רחוקה למקום יישוב שהיה אנוס ולא יכול לחבש את בגדיו קודם הרגל, ב', וכן הבא מבית השבייה, דהיינו ששבעו גויים למרחקים, ג', וכן היוצא מבית האסורים ואפילו מבית האסורים שבעירו שבמקומות האלו אין הדרך לחבש ולא היה באפשרותו לחבש לפני המועד, ד', וכן המנודה שהתירו לו חכמים נידו אותו כי הוא לא שמע לכל בית דין וכיוצא בזה, והתירו חכמים את נידויו במועד ולא היה יכול לחבש קודם המועד משום שמנודה אסור לחבש בגדיו. ה', אפשרות חמישית להתר כיבוס הבגדים בכל המועד, וכן מי שנשאל לחכם במועד שיתיר לו את נדרו שנדר שלא לחבש בגדיו ואותר. כל אלו מותרים לחבש במועד לפי שלא היה להם פנאי לחבש לפני המועד. ו', וכן מותר לחבש במועד מטפחות הידיים שמנגבים בהם הידיים בשעת האכילה משום שנמסות תמיד, אף אם כיפסן סמוך לרגל. ומטפחות הספרים, סודרים שמניחים הספרים על כתיפם של המסתפרים שלא יתנפו מן השערות, והמגלח את אותם שמותר להם לגלחם במועד, צריך לחפשם אף אם כיפסם סמוך לרגל, כיוון שצריך לחפשם בכל עת שמשתמש בהם. ומטפחות הספג, סודרים שמתנגבים בהם כשיוצאים מבית המרחץ. זין וכן הזווין והזוות והנידות והיולדות שבגדיהם מתלכלכים תמיד. ח' וכן כל הטמאים העולים במועד מתאומה לטהרה, כגון מצורה ביום השביעי מטהרתו הראשונה על ידי כהן בציפורים או טמא מת שבגדיהם שלובשים בשבעת ימי ספירת טהרתם נטמאים וצריכים להחליף בגדיהם, או לחפשם ולטובלם במקווה. הרי אילו מותרים לחבס בגדיהם במועד ושאר כל אדם, אסורים לחבס בגדיהם במועד. זו המשנה שלנו הפותחת את הפרק השלישי והחותמת מסכת מועד קטן, משנה שתחילתה בדף י' ג' עמוד ב' וסיומה בדף י' ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אופנים מסוימים שבהם מותר לגלח בכל המועד, ומבואר מזה שבדרך כלל אסור לגלח בכל המועד. מבררת הגמרא את טעם האיסור הזה. שואלת הגמרא, ושאר כל אדם שאינם בכלל אותם המנויים במשנה, מהי טעם האסורין? מדוע אסורים לגלח בכל המועד? וכדי להבין את ביור הגמרא יש להקדים ולומר כך. במסכת תענית בדף חו עמוד א' שנינו שני עניינים שהיו נוהגים בזמן שבית המקדש היה קיים. א', הכהנים היו מחולקים ל-24 משמרות, ובכל שבוע עבדו במקדש משמר אחד מהם. ב', כיוון שקורבנות הציבור קריבים עבור כל אחד מבני ישראל, ואין ראוי שלא יעמוד אדם על הקורבן שמקריבים עבורו, אבל מאידך אי אפשר שכל ישראל יעמדו כל יום על קורבנות הציבור, לכן התקינו שמואל ודוד 24 מעמדות שבכל שבוע יעמוד מעמד אחד על הקורבן. ומקצת מאנשי המעמד היו כהנים לוים וישראלים ירושלים שקבועים ועומדים לעמוד על קורבן אחיהם, ושאר אנשי המעמד היו מתכנסים בעריהם ומתפללים שיתקבלו הקורבנות לרצון. אז אם כן, מבארת הגמרא את הטעם מדוע אסור לגלח במועד, כדתנן כמו ששנינו במסכת תענית במשנה בדף ט"ו עמוד ב', אנשי משמר שעובדים במקדש באותו שבוע ואנשי מעמד, כהנים לוים וישראלים, בשבוע שעליהם לעמוד בשעת עבודת קורבנות הציבור ולהתפלל שיתקבלו הקורבנות לרצון, אסורים לספר שערותיהם ולחבס בגדיהם באותו שבוע. ובחמישי מותרים. ביום חמישי שבאותו שבוע של משמרתם מותרים אנשי משמר ואנשי מעמד להסתפר ולחבס בגדיהם. מדוע? מפני כבוד השבת. מבררת הגמרא, ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי אלעזר, מה הייתה אמה? מדוע אסורים אנשי משמר ואנשי מעמד בתספורת וכיבוס במשך השבוע? עד הרבה, הרי ראוי היה שיהיו מצווים להסתפר כדי שלא יהיו מנובלים בעבודתם. מבאר רבי אלעזר, הטעם הוא כדי שלא ייכנסו למשמרתן כשהן מנובלים בשערותיהם המגודלים ובבגדיהם המלוכלכים, שאילו לא היו אסורים מלספר ולחבס בשבוע של המשמר והמעמד שלהם, הם היו מתעצלים מלספר ולחבס לפני שיגיע זמן המשמר, וממתינים לזמן הזה שבו הם פנויים ובטלים ממלאכתם, ואז היו מספרים ומחפשים, ונמצא שבכניסתם למשמר הם עדיין מנובלים, ואין כבוד עבודת המקדש בכך. ומטעם זה אסרו חכמים לספר ולחבס בשבוע המשמר, ועל כן הזדרזו לספר ולחבס קודם לכן, על ידי איסור הסיפור והכיבוס בשבוע של משמרתם ומעמדם. מסיימת הגמרא, חנמי, גם כאן טעם איסור הגילוח בכל המועד, או כדי שלא ייכנסו לרגל כשאין מנובלין, מגודלי שיער. והיינו שאילו היה מותר לגלח בכל המועד, לא היו מתגלחים לפני הרגל, והיו נכנסים לרגל כשהם מגודלי שיער. אמנם לאחר שאסרו גילוח בכל המועד, מעתה יקדימו להסתפר קודם המועד, ונמצא שיכנסו לרגל כשהם מתוקנים ויפים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת מועד קטן, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהם שני הטעמים שכתבו התוספות להחמיר באיסור שביעית? שאלה שנייה, צורם אוזן בחור, האם כנסו את בנו ומדוע? שאלה שלישית, מה יקשו התוספות על פירוש רשי שפירש שקרוב ותבלין? שאלה רביעית, אדם שנתנו לו לגלח בבית האסורים ולא גילח, האם יכול לגלח במועד? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, אילו דברים מותר למוכרם כדרכם אפילו במועד? והשאלה האחרונה, באיזה יום מותר למכור כדרך שמוכר בחול? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה, בסייעתא דשמיא ענקית בדפינו היום מדף י' ג', הדף החותם את הפרק השני במסכת מועד קטן, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. היום הזה לומדים אנו את המשנה החותמת, את הפרק הראשון במסכת פאה, והמשנה הפותחת את הפרק השני במסכת פאה. מסכת פאה, פרק א', משנה ו'. הפאה שבעל השדה מפריש לעניים פטורה מתרומות ומעשרות. מגבילה המשנה את ההלכה הזו. לעולם הוא נותן משום פאה ופטור מן המעשרות. בעל שדה פטור תמיד מלהפריש מעשרות ממה שהוא נותן לעניים בתורת פאה. אפילו מניח את הפאה לאחר שכבר קצר את התבועה, וכן העניים פטורים מלהפריש מעשרות מהפאה שנטלו, עד שימרח, עד שיחליק את הרימת התבועה לאחר שסיים לדוש אותה. המירוח נחשב כגמר מלאכת התבועה שבו מתחייבת התבועה במעשר, ולאחר שהתבועה נתחייבה, שוב אין הפאה ניתנת ממנה פטורה ממעשר. לפיכך, צריך בעל השדה לאסר את התבועה לפני שהוא מפריש ממנה את הפאה, כדי שהעניים יזכו בתבועה המתוקנת. עיקר חיוב פאה הוא להפריש מן הקמה, דהיינו התבועה עומדת בקרקע לפני קצירתה. אולם אם לא יפריש פאה מן הקמה, חייב להפריש אחר כך מן השיבולים הקצורות או מגרעיני התבועה. ואפילו אם כבר תחן את הגרעינים ולש את הקמח והפאו, חייב להפריש פאה מן הפת. והפטור של פאה ממעשרות הוא רק עדשת המירוח, דהיינו העמדת הקרי, הרימת התבועה והחלקת פניו, והמירוח הוא גמר מלאכת התבועה, שאז מתחייבת התבועה בתרומות ומעשרות. אגב, הדין של מרוח התבואה על עניין חיוב מעשרות בפאה מלמד את המשנה מקרים נוספים שבהם נקבע חיוב המעשרות על ידי המרוח. אומרת המשנה, ונותן וכן נותן משום הפקר, בעל השדה יכול להפקיר את תבואתו, ופטור בכך מן המעשרות כדין הפקר שפטור מהפרשת תרומות ומעשרות עד שימרח. אבל אחר שמריח את התבואה כבר נתחייבה במעשר ושוב אין הפקר פותר אותה. הוא מאכיל מן התבואה לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן המעשרות עד שימרח, שכן מותר לאכול אכילת הרי מפירות שלא נגמרה מלאכתם, ואכילת בהמה נחשבת לעולם כאכילת הרי. אבל אחר שהתבואה נתמרחה ונגמרה מלאכתה בכך, אסור לאכול ממנה אף אכילת הרי, ולפיכך אסור להאכיל ממנה לבהמות ולחיות. והיתר להאכיל לבהמה ולחיה ועופות זה רק עד שימרח, דהיינו שיגמור את מלאכת התבואה, ולאחר מכן אסור להאכילת שיפריש תרומות ומעשרות מן התבואה כדין תבל, שאסור להאכיל ממנו לבהמה, מפני שאסור ליהנות מן התבל בדרך של כילוי. כאמור, גם אדם רשאי לאכול מפירות שלא נגמרה מלאכתם, אלא שאדם אינו רשאי לאכול אלא אכילת הרי, ואילו בהמה ושאר בעלי חיים אוכלים גם אכילת קבע. ונוטל גרעיני תבואה מן הגורן לאחר שדשו את התבואה והפרידו את הגרעינים מן המוץ וזורע אותם ופטור מן המעשרות עד שימרח את התבואה, שאז דינה כתבל שאסור בזריעה, דברי רבי עקיבא. אולם חכמים חולקים על רבי עקיבא וסוברים שגרעיני התבואה אסורים בזריעה גם לפני המרוח. כהן ולוי, כהן או לוי שלקחו את הגורן שקנו תבואה מן הגורן לפני גמר מלאכת התבואה, המעשרות שלהם. מה שהם חייבים להפריש מן התבואה יכולים הם לקחת לעצמם ואינם צריכים לתת אותם לכהנים ולוויים אחרים עד שימרח בעל השדה את התבואה. אבל אם קנו תבואה לאחר המרוח אינם רשאים לעכב את המעשרות לעצמם אלא חייבים לתת אותם לאחרים. שכן אם נתיר להם ליטול את המתנות לעצמם יקפצו הכהנים והלוויים העשירים ויקנו תבואה ויין מן הגרנות והגיטות בזול ויפסידו בכך את שאר הכהנים והלוויים. מסיים את המשנה ואומרת המקדיש את תבואתו לפני שנגמרה המלאכתה ופודר אותה חייב במעשרות עד שימרח אותה הגזבר הממונה על ההקדש, והיינו שאם היה ביד הקדש תבואה בשעת המרוח פטורה ממעשרות לעולם, אבל אם פדה אותה לפני המרוח ובשעת המרוח הייתה חולין, חייבת במעשרות. בכך שונה הפטור של הקדש ממעשרות מהפטור של הפקר, שלגבי הפקר כל שהיה שעחת הפקר לפני המרוח פטור ממעשר, אף על פי שאחר כך חזר וזכה בו והיה ברשותו בשעת המרוח. ואילו בהקדש אין הפירות נפטרים ממעשרות, אלא אם כן היו ברשות הקדש בשעת גמר מלאכתם. והטעם להבדל הזה הוא שהפטור של הפקר ממעשרות הוא מחמת שיש ללוי חלק ונחלה בפירות אלו עם ישראל, וכל שהייתה ללוי אפשרות לזכות בפירות הרי הם פטורים. אבל הפטור של הקדש נלמד מהמילים מעשר דגנך, דהיינו שהצריכה התורה שיהיו הפירות ברשותו בשעת הדיגון, שעת המרוח, ולפיכך אין הפירות נפטרים אלא אם כן היו ברשות הקדש בשעת המרוח. זוהי המשנה החותמת את הפרק הראשון במסכת פאה, וכהרגלנו בסייעתא דשמיא בסיום פרק במשניות, אנחנו עם סיכום המשנה בהלכה, פרק א', משנה א' במסכת פאה. הקוצרת שדהו וכן האוסף פירותיו מעל האילנות לא יקצור ולא יאסוף את כל היבול כולו, אלא יניח מעט מהקמה בסוף השדה ומעט פירות על האילן לעניים, ומה שמניח הוא הנקרא פאה. לפאה זו אין שיעור מן התורה, ואפילו יניח שיבולת אחת יצא ידי חובתו, אבל כל המוסיף על הפאה מוסיפים לו שכר ואין לתוספת הזאת שיעור. גם ביקורים אין להם שיעור מן התורה, ואפילו פרי אחד פותר 100 שדות שיש לו מאותו מין פרי, ומאידך גיסא רוצה לעשות כל שדהו ביקורים רשאי. ומכל מקום יש אומרים שרבנן קבעו להם שיעור אחד מ-60, ויש חולקים וסוברים שאין להם שיעור גם לא מדי רבנן. הראייה האמורה בתורה יראה כל סחורך היא להיראות בעזרה ביום טוב הראשון של חג ולהביא קורבן עולה בין מן העוף ובין מן הבהמה. קורבן ראייה אין שיעור לדמיו מן התורה, אבל מדי רבנן לא יהיה קורבן הראייה פחות משווה מעה כסף, ומצווה להביא כפי עושרו. מי שבא לעזרה בתוך ימי החג אינו חייב להביא עולה בידו בכל עת שיכנס אליו בפעם הראשונה בלבד, ואם יביא בכל עת שיבוא מקבלים ממנו ומקריבים אותה לשם עולת ראייה שהראייה אין לה שיעור. אלו הם גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור, ביקור חולים, ניחום אבלים, הוצאת המת, הכנסת כלה לוויית האורחים, והתעסקות בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, ללכת לפניו, לספוד, לחפור ולקבור, וכן לשמח החתן והכלה, ולסועדם בכל צורכיהם. שיעור נתינת צדקה, את חומש מנכסיו מצווה מן המובחר, ואחד מעשרה מידה בינונית, ופחות מכאן העין רעה, וחומש זה שאמרו, שנה ראשונה מהקרן, מכאן ואילה חומש שהרוויחו בכל שנה, ואל יבזבז אדם יותר מחומש שלא יצטרך לבריאות, ולעולם לא ימנע אדם עצמו פחות משלישית השקל לשנה, ואם נתן פחות מזה לא קיים מצוות צדקה. כל איש ישראל חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה ובשעת הדחק, אפילו לא קרה, רק קריאת שמע שחרית וערבית. לא ימושו מפיך קרינן בי. אין לך מצווה בכל המצוות כולם שישקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן. מסכת פאה פרק א' משנה ב', המשנה בהלכה. אף על פי שאין לה פאה שיעור מן התורה מדי רבנן, אין פחות מאחד מ-60 בין בארץ בין בחוץ לארץ, אף שפאת חוץ לארץ אינה אלא מדי רבנן. ומכל מקום ראוי לו לבעל השדה להוסיף על שיעור זה במקרים דלהלן. אם הייתה השדה קטנה ביותר, אם יניח ממנה אחד מ-60 בלבד, אינו מועיל לעני. אם היו עניים מרובים, אם זרה מעט ואסף יותר מהרגיל, שכיוון שברכו הקדוש ברוך הוא ונתן לו הרבה יותר משאר בני אדם, ראוי לו להוסיף. המשנה בהלכה פרק א' במסכת פאה, משנה ג', הקוצרת שדה הוא אין לו להניח את הפאה באמצע קצירת השדה, אפילו אם דעתו גם להניח פאה בסוף השדה כשיעור, אלא יש להניחה דווקא בסוף השדה, וארבעה טעמים לדבר. א', כדי שיהיו עניים יודעים לאן לבוא כדי לקח את הפאה, ב', כדי שתהיה הפאה ניכרת לעוברים ושווים לא יחשדו בבעל השדה שלא הניח פאה, ג', מפני הרמאים, שלא התכוון לקצור הכל, ואמר לאלו שרואים אותו קוצר בסוף השדה, בתחילת השדה הנחתי. ד', שלא ישמור שעה שאין שם אדם, ויניחנה ויתננה להניע קרוב לו. מי שעבר והניח את הפאה בתחילת השדה או באמצעה, הרי זו פאה ופתר את אותו חלק של השדה שכבר קצר, שלגבי חלק זה נחשב כאן סוף הקצירה, אבל לא פתר את מה שעדיין לא קצר, אפילו אם ישיר יותר משיעור פאה נצרך לחלק שקצר. לפיכך צריך להניח פאה נוספת בסוף השדה כשיעור הראוי למה שנשאר לאחר שיפריש את הראשונה, ואם בתחילה לא יפריש כשיעור אחד מ-60 ממה שכבר קצר, צריך להשלים גם כן על אותו חלק מהשדה בנוסף למה שמפריש בסוף שדהו. המשנה בהלכה פרק א' משנה ד', כל שיש בו חמש דרכים אילו חייב בפאה מן התורה, א' שהוא אוכל, ב' שגידוליו מן הארץ, ג' שנשמר, ד' שלקיטתו כולו כאחת, ה' שהוא מין שמכניסים אותו לקיום. ויש חולקים וסוברים שמן התורה רק דגן תירוש ויצער חייבים בפאה, אבל שאר מינים אינם חייבים מן התורה. לפיכך האסטיס והפועה וכיוצא בהם פטורים מפני שאינם אוכל, וכן קמעים ופטריות פטורים מפני שאין גידולי מן הארץ כשאר פירות הארץ, וכן ההפקר פטור שאין לו מי שישמרנו שהרי הוא מופקר לכל, וכן התאנים פטורות מפני שאין לקיטתן כאחת, אלא יש באילן הזה מה שיגמר היום ויש בו מה שיגמר לאחר כמה ימים, וכן ירק פטור שאין מכניסים אותו לקיום. המפקיר את כרמו עם הפירות או אפילו הפירות לבד והשכים וזכה בו לעצמו ובצרו חיה בפרט ועוללות ושכחה ובפאה, והוא הדין אם מפקיר את תבואת שדהו וחזר וזכה בה וכצרה, אבל אם זכה מן ההפקר בשדה של אחרים הרי זה פטור מן הכל. המשנה בהלכה פרק א' במסכת פאה משנה ה', מיני הפירות המנויים להלן חייבים בפאה לפי שמתקיימות בהם חמש הדרכים שנזכרו במשנה הקודמת, החרובים והאגוזים והשקדים והרימונים והענבים והזיתים והתמרים בין יבשים בין רכים וכן כיוצא באלו. המשנה בהלכה, פרק א', מסכת פאה, משנה ו', המשנה החותמת את הפרק. בעל הבית שקצר את כל שדהו ולא הניח פאה, הרי זה נותן לעניים פאה מן השיבולים ואינו צריך לאסר, כי מתנות עניים פטורות מתרומות ומעשרות. אבל אם כבר דש וזרה ברחת וגמר את מלאכתו, מפריש תרומות ומעשרות תחילה, ורק לאחר מכן נותן לעניים מן הפירות המאוסרים שיעור פאה ראויה לאותה שדה, והוא הדין באילנות. פירות שהגיעו לעונת המעשרות ונתלשו ועדיין לא נגמרה מלאכתם, כגון תבואה שקצרה ודשה ועדיין לא זרה אותה ולא מרחה, מותר לאכול ממחילת הרי בלי הפרשת תרומות ומעשרות עד שתיגמר מלאכתם, ומי שתיגמר מלאכתם אסורים מדרבנן לאכול מהם הרי. במה דברים אמורים? שהייתה כוונתו להוליך את הפירות למוחרם בשוק, אבל אם הייתה כוונתו להוליכם לביתו ולא למוחרם, מותר לאכול מהם הרי גם לאחר שנגמרה מלאכתם עד שיקבעו למעשר, על ידי ראיית פני הבית או שאר דברים הקובעים למעשר. כשם שמותר לאכול אכילת הרי מפירות שלא נגמרה מלאכתם, כך מותר להכיל מהם לבהמה ולחיה ולעופות כל מה שירצה, ואפילו קבע כגון שמייחד את התבואה הזו למאכלם. וכן מותר להפקיר מן הפירות כל מה שירצה קודם שיעשר. ואם גמר מלאכתם במירוח, אף על פי שלא נקבעו למעשר שעדיין לא ראו פני הבית ושאר דברים הקובעים למעשר, לא יפקיר ולא יחיל לבהמה ולחיה ולעופות אכילת כאבה עד שיעשר. אין זורים את הטבל אפילו אם עדיין לא נגמרה מלאכתו עד שיעשרהו, ואיסור זהו מדרבנן. כהן ולוי שלקחו פירות טבל מישראל, אם עשו כן קודם שתיגמר מלאכתם, אין מוצאים את התרומות והמעשרות מידם, אבל אם עשו כן לאחר שנגמרה מלאכתם, מוצאים את התרומה והמעשרות מידיהם ונותנים אותם לכהנים וללוויים אחרים. והטעם הוא שחכמים כנסו אותם כדי שלא יקפצו לגרנות ולגיטות ויקנו טבלים כדי להפקיע מתנות אחיהם הכהנים. המקדיש פירותיו כשהם מחוברים לקרקע לפני שבאו לעונת המעשר, בין שהקדישם לבדק הבית ובין שהקדישם למזבח כגון למנחות ולנסחים או לדמי קורבן, ופדעם, ואחר שפדעם הגיעו לעונת המעשרות או שהקדישם אחרי שהגיעו לעונת המעשרות ופדעם, חייבים בתרומות ומעשרות. אולם אם הם באו לעונת המעשרות כשהם ביד הגזבר ואחר כך פדעם, פטורים מתרומות ומעשרות. זוהי המשנה בהלכה לפרק הפותח, הפרק הראשון במסכת פאה. ועכשיו לומדים אנו את המשנה הראשונה בפרק השני במסכת פאה. מסכת פאה פרק שני משנה א', מי שיש לו שתי שדות אינו רשאי להניח פאה משדה אחת עבור חברתה, לפי שצריך להניח לכל שדה בפני עצמה. מלמד את המשנה אילו דברים אם עוברים באמצע השדה מחלקים אותה לשתי שדות, ומחמת כן צריך להניח בהן שתי פאות. אומרת המשנה ואילו מפסיקים לפאה, הנחל העובר באמצע השדה והשלולית, עמת מים ודרך היחיד ודרך הרבים, ושביל הרבים ושביל היחיד הקבוע להילוך הרבים או היחיד בימות החמה ובימות הגשמים בין בקיץ ובין בחורף, והבור שדה שאינה מעובדת, והניר שדה חרושה שלא נזרעה, ושדה שיזרוע זרע ממין אחר המפסיקה בין שני חלקי השדה, כל אלו אם היו עוברים בתוך השדה, הרי זו נחשבת מחמת. ההפסקה הזו כשתי שדות נפרדות, צריך להניח לכל אחת פאה בנפרד. והקוצרת התבואה באמצע שדה הוא לשחת, כשהיא עדיין עשב לפני שהגיע לשליש גידולה. הרי זה מפסיק בכך את השדה ומחלק אותה לשניים, דברי רבי מאיר. לדעת רבי מאיר, קצירה לשחת אינה נחשבת כקצירה, ונמצא שכאשר קוצרת התבואה, לאחר שהבשילה, יש שטח שאין בו תבואה, מפסיק בין שני חלקי השדה. וחכמים אומרים, הקוצר לשחת אינו מפסיק. שכן, גם זו נחשבת כקצירה, ונמצא שהתחיל בכך לקצור את כל השדה. ולאחר מכן שהתבואה מפשילה, והוא קוצר את שער השדה, הרי הוא משלים בכך קצירה של שדה אחת שלמה, ודי לו בפאה אחת עבור כל השדה. אלא אם כן גם חרש את המקום שהתחיל לקצור בו, שאז נהפך המקום הזה להיות ניר, שדה חרושה, והוא מפסיק בין שני חלקי השדה. מוי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי. היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חג בשבט, חג ג' בשבט תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף י' ג' במסכת מועד קטן. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, חף דלת בשבט תשפ"ב, ונלמד את דף י' דלת במסכת מועד קטן. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.